שלום וברכה קהל קדוש, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק והקבוע בספר דרך השם את רבנו הגדול רמח"ל, רבנו משה חיים לוצאטו זכותו יגן עלינו אמן. ואנחנו בחלק ד' בפרק שני, התחלנו אותו, אנחנו כבר בד' שבו. טוב, אז למדנו על החשיבות, הערך של תלמוד תורה. הרב קוק באחת מאיגרותיו, איגרת ת"י נדמה לי, מעיר על כך שהיהדות שונה מהדתות האחרות ביחסה אל הלימוד. כלומר, בכל הדתות כולן, לימוד הדת והעניינים הקשורים אליה הם לצורך הכשרת כהני דת. כלומר, אתה רוצה להיות כומר, טוב, יש דברים שאתה צריך לדעת, אתה צריך לקרוא את הברית החדשה, הברית הישנה, ועוד כל מיני דברים שאתה צריך לדעת כדי להיות כומר. אבל הנוצרי המצוי איננו זקוק ללימודי הדת. ועד כדי כך שהייתה תקופה שהיה מקובל אצל הנוצרים שההמון אסור לו ללמוד אפילו תנ"ך. ו... כך הוא הדין גם באסלאם, אף על פי שרבים קוראים את הקוראן, אבל לא לומדים. זאת אומרת, גם מצוות לימוד קוראן, זה טוב לדעת, אבל זה לא בכלל המצוות. המצוות הם, כפי רשימת המצוות של האסלאם, זה לא כולל את הלימוד. מה שאין כן ביהדות, שהלימוד, מלבד משהו מכשיר אנשים להיות כהני דת, רבנים, דיינים וכדומה, יש לו ערך עצמי שמקיף את כל העם, גם מי שאיננו מתעתד להיות רב. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל ידוע. וזה באמת מעלה מיוחדת, שבה יש התאחדות של נפש האדם, שכלו ורצונו, עם השכל והרצון האלוהיים, החוכמה האלוהית, הרצון האלוהי. הדבר הזה מבואר היטב בספר נפש החיים, גם בספר התניא, בחלק הראשון, והרחיבו בזה הרבה. רמח"ל הוא אחד מהמרחיבים בדבר. גם הרמב״ם סבור שיש מצווה מן התורה ללמוד תורה. ללמוד וגם ללמד. ללמוד תורה וללמדה בכל יום, כך אומר הרמב״ם. בעל השאילתות סבור שעיקר המצווה היא ללמד, ואף על פי כן יש מצווה ללמוד כדי שיהיה לך מה ללמד. זאת אומרת שיש פה מעלה ייחודית שמצאנו אותה רק ביהדות, בתור חובה דתית. עכשיו, זה גם למדנו שיש מדרגות בהשכלת התורה עצמה. יש מי שמבין את פשוטיה, יש מי שמבין את עומקה. גם מי שעוסק בפשוטיה של תורה, אף על פי שאיננו מעמיק בהבנתה, אבל הוא מחובר אל הדבר העליון, ולכן זה פועל עליו באופן סגולי, באופן מצטבר עם הזמן, הוא מתמלא, אף על פי שאיננו מעמיק. ברור שהמעמיק עדיף, אבל גם מי שאינו מעמיק, הוא מחובר אל העניין, אל הקודש, יש לו יחס אל הדבר. ואומנם זולת זאת, בדלת, נכון? בסדר. ואומנם, אז זה לגבי המעלה שהאדם קונה על ידי לימוד תורה. חידוש נוסף, לימוד התורה מועיל לא רק לאדם, אלא הוא מועיל לקוסמוס בכללו. יש יחס בין הלימוד הזה לבין תיקון העולם. הבא נראה. ואולם, ואומנם זולת זאת ההדרגה הנמצאת לגמול ההשתדלות בידי האדם בה כשיעורו האמיתי, עוד נמצא בה הדרגה וחילוק, לפי מה שצריך לתקן בה כלל הבריאה. עד שאין חלק ממנה שלא יתוקן על ידו ויושלם חלק מחלקי כלל הבריאה. טוב, זה באמת צריך להבין מה הקשר בין התורה לבין כללות הבריאה. מה לג'ירפות וללימוד התורה אשר לי, לגלקסיות וגם לעולמות העליונים. צריך להבין מה הקשר בין הדברים. הקשר הוא נמצא במבנה הפנימי, שהאדם מלכתחילה מחובר מכללות הבריאה. דיברנו על זה. כיוון שהאדם צריך לתקן את כל העולם, אז יש בו, בהווייתו היסודית, חלקים מכל העולם. כך שהאדם הוא יצור מורכב. מורכב משמיים, מארץ, מים, משמיים, מצומח, חי, מדבר, הכל יש באדם, כי הוא בעצם קולט מכללות ההוויה. כמו כן גם התורה, התורה בשורשה העליון, לא התורה שאנחנו לומדים. התורה שאנחנו לומדים יש לה גבולות, היא מצומצמת. אבל התורה בשורשה היא סדר העולם. ולכן יש יחס בין האדם לבין התורה. עד כאן מובן? טוב, אז זה מה שהוא אומר, עד שאין חלק ממנה שלא יתוקן על ידו ויושלם חלק מחלקי כלל הבריאה ונמצא, שהרוצה לעבוד לפני בוראו עבודה שלמה, צריך שיעסוק בכל חלקיה, כפי יכולתו. כן? לכאורה, מה זה קשור? אני לומד הלכות, למשל, שאינן נוגעות לי הלכה למעשה כלל. אשם תלוי, אשם נזיר, אשם מצורע, אשם שפחה חרופה. אני בכלל לא שם בכלל, לא עוסק בדבר הדברים, לא עושה את העבירות האלה, וגם לא מקריב קורבנות, אז בשביל מה לי ללמוד את כל הקורבנות? או כל מיני הלכות בדיני גיטין. כן, אם אדם כתב גט על חתיכת עץ, ואחר כך הוא חתך רק את העץ מן השורשים, אז האם גט כזה הוא גט או לא גט? איפה, מתי השאלות כאלה? שאלות כאלה הן לא מציאותיות. איפה מצאנו שאדם כותב גט על גזע עץ ואחר כך חותך אותו? זה דברים רחוקים מאוד. אבל פי שיש בזה הלכות. אז נשאלת השאלה, למה אני לומד את זה? אני לומד את זה כדי להיות שייך אל אותו חלק של ההוויה שמתקן על ידי זה. זה כמעט מיסטיקה מה שאני אומר, אבל זה אמת. כשרוצה לעבוד לפני בורא עבודה שלמה, צריך שיעסוק בכל חלקיה, כפי יכולתו. האמת היא, יש הסיבה שצריך ללמוד כל התורה, היא גם בלי קשר למה שאנחנו לומדים כאן, היא פשוטה. איך תבין מה התורה רוצה אם לא למדת את כולה? נגיד, אדם למד רק ספר בראשית. הוא יודע מה התורה אומרת? לא. למד רק ספר ויקרא, גם אז הוא לא יודע. למד רק תורה שבכתב, או רק תורה שבעל פה, או רק תורת הסוד. ברור שיש לו טעות בהבנת כוונתה של התורה. לכן צריך ללמוד הכל. מה?
למה אדם לא ידע מה התורה?
למה?
אפשר להעמיק יותר.
להעמיק כן, אבל לדעת מה התורה אומרת. למשל, אני יכול להעמיק בסוגיה אחת, אבל אני לא יודע את הסוגיה השנייה. אז יש לי תמונה מעוותת. אבל אם אני יודע את הכל, גם אם לא העמקתי בכל, אני לא טועה. אתם יודע מה שאני אומר? זה מתקבל מאוד, כי א', כי אני אומר את זה, שתיים, בגלל שהתורה יש לה איזשהו מרחב. מרחב שיש לו התחלה, אמצע וסוף. אפשר להקיף את כל התורה כולה. עכשיו, זה ברור שכמו כל דבר, אין לו חקר, אין דבר במציאות, גם בלי התורה. אין דבר במציאות שאין חקר אינסופי להבנתו. אפילו בפיזיקה, היום אנחנו יודעים, מגלים ועוד מגלים ועוד מגלים ועוד מגלים. אז מה תגיד? אדם לא ילמד פיזיקה שטחית, כי הוא לא מעמיק בפיזיקה המעמיקה? לא, הוא ילמד פיזיקה שטחית, הוא ידע לבנות בניין עם זה. או הוא לא ידע לשלוח פצצת אטום עם זה. אולי זה יותר טוב. אז אותו דבר לגבי התורה. אתה צריך לדעת מה התורה אומרת. למשל, אם אתה תלמד בתורה עניינים חומריים, הלכות כשרות. איך מכשירים את הבשר. וזה כל מה שלמדת. נשאל אותך מה זה יהדות? יהדות זה מטבח. נכון? לעומת זה, אם אתה תלמד, אני יודע, על עולם המלאכים, נשאל אותך מה זה יהדות? אתה תגיד לי, יהדות זה רוחניות. אם אתה תלמד את כל התורה כולה, לא תעשה את הטעות הזאת, גם אם אתה לא תעמיק עד הסוף. הבנת? טוב. כן. איזה ספרים זה כל התורה כולה? זה לא כזה מסובך. רמח"ל יש לו רשימה בסוף ספר דרך חוכמה. הוא מסביר מה כל אדם שרוצה להיקרא חכם בישראל צריך לדעת. בסך הכל זה לא הרבה. ואתה רוצה את הרשימה? פשוט מאוד. 24 ספרי התנ"ך עם פירושיהם העיקריים, המשנה, התלמוד הבבלי והירושלמי עם פירושיהם ראשונים ועיקרי אחרונים, המדרשים העיקריים, נגיד רבה, תנחומה, ילקוט, פרקת רבי אליעזר, והרמב״ם עם עריף כמובן, הרמב״ם והפירושים שלו, טור עם בית יוסף ושולחן ערוך עם נושא כלים, ספרי יסוד בדקדוק, בשירה, ברטוריקה, וגם תורת הקבלה. בסדר? מה? תורת הקבלה? הזוהר, ספר יצירה, ספר הבהיר, שערי אורה, ספר המערכת, ספר הפרדס, ואחר כך כתבי הארי. בסדר? אז סך הכל, אם אדם יודע את כל זה, נכון, זה לוקח זמן, אבל אפשר. אפשר להקיף כל התורה כולה. על גבי זה יש מקום להעמקה, העיון. אבל אפשר להקיף את כל התורה כולה. אלא מה? לא תמיד בישיבות מודעים לזה, וגם לא תמיד בונים תוכנית לימודים המאפשרת להגיע לדבר הזה. אבל מצד האמת, תוך 10 שנים אדם יודע את כל התורה כולה. לא מסובך. לא, קצת מסובך, אבל בכל זה אפשרי. כן, שכחתי גם ספרי המוסר היסודיים וכו'. כן, בבקשה. אתה אומר, יש גדולי ישראל שידעו כל התורה כולה, ועם כל זה דעותיהם שונות מאוד זו מזו. זאת השאלה? כן. תשובה. לא, הם לא למדו את כל התורה כולה. זה כל העניין. כלומר, זה נדיר מאוד למצוא אנשים שבאמת יודעים כל התורה כולה, והם יהיו רחוקים זה מזה בדעותיהם, ואם באמת זה כך, אז זה כבר שורשי נשמות. בסדר? למשל, היה פעם הסיפור המפורסם על הרב רידבז, שאמר לרב קוק. מכיר את הסיפור? כן או לא? אז יכול להיות שאחד מהם אתה מכיר. שהוא אמר לרב קוק, כל מה שאתה אומר בענייני אמונה זה עמוק מאוד, זה יפה מאוד, אבל אני די לי באמונה של סבתא שלי. מכיר? מה ענה לו הרב קוק? זה מצוין, סבתא שלך הייתה צדיקה, יש לה חלק בגן עדן והכל. אבל אי אפשר עם האמונה של סבתא שלך להניג את כלל ישראל. נכון? זאת אומרת, יש תלמידי חכמים שבאמת לא רצו יותר מאשר אמונת הסבתא. והם היו תלמידי חכמים גדולים ללא שום ספק. כן? אבל זה עוד לא ברמה של הרב קוק. טוב. פעם אחד מתלמידי ישיבת מרכז הרב שאל את הרב שח, ממנהיגי הציבור החרדי הליטאי, מדוע אצלכם לא לומדים כוזרי? אז הוא ענה, כי באל תשתת לא למדו את זה. אל תשתת, הכוונה, יישוב הישן של פעם, בעיירות היהודיות במזרח אירופה, לא למדו את זה. כן, אז הוא לא למד את זה. כיוון שהוא לא למד את זה, הגיע לידיעות לא נכונות. לא אשמתו. ככה חינכו אותו. טוב, אז איפה היינו? איפה אתה? ועל הדרך הזה, איך כיוונת? ועל דרך הזה, כן, אז כל זה כדי להסביר שצריך לדעת כל התורה כולה. עכשיו, רמח"ל מוסיף על גבי מה שאמרתי נקודה נוספת. בכל צורה וצורה של לימוד, כל פרט של הלימוד זה מכוון לתקן חלק אחר של המציאות. כן? אפשר להבין, למשל, כשאני עוסק בשור שנגח את הפרה, אני לומד כיצד הצדק יורד עד הפרטים. נכון? זה הרי צריך לדעת מה עושים עם שור שנגח את הפרה, ונמצא עובר בצד. כן, אבל זה גם מחזק את מגמת הצדק בכלל בעולם. כלומר, אני עסקתי בשור שנגח את הפרה ונמצא עוברה בצדה, כיוון שזה שייך לתחום הצדק, אז הצדק בעולם מתחזק. מגמת הצדק. ועל הדרך הזה אמרו חכמינו זיכרונם לברכה, לעולם ישלש אדם ימיו שליש במקרא, שליש במשנה, שליש בתלמוד. ובכלל זה, כל חלקי התורה, מה שכתוב כאן שליש בגמרא, זה בגלל שהצנזורה מחקה בהרבה מאוד מקומות את המילה תלמוד. הייתה תקופה שהייתה צנזורה בגרמניה, נגד כל מיני ספרי יהדות, היו צריכים לעבור את הצנזור, אחת המילים האסורות הייתה גוי. היה אסור לכתוב גוי. אז כתבו עקום. והגיע אפילו דברים אבסורדים כגון, עקום שאינו עקום. כלומר, גוי שאינו עובד עבודה זרה. או למשל, מי כעמך ישראל עקום אחד בארץ. אז היה אסור לכתוב את המילה גוי. כמו כן, אחת המילים האסורות הייתה תקופה שהמילה תלמוד הייתה אסורה. וממקום זה כתבו גמרא. למשל, גמרא בבלי, או גמרא ירושלמי. כן, אתם תראו, יש דפוסים כאלה, כתוב גמרא בבלי. אז, וזה חדר הרבה, בהרבה מאוד מקומות. למשל, מה שכתוב כאן, שליש בגמרא. זה בגלל הנוסח המצונזר. במקור זה תלמוד.
מה הייתה
מהלכים תלמוד? התלמוד התחיל להיות לא פופולרי. בגלל שהיו כל מיני משפטים אצל הגויים נגד התלמוד, אמירות קשות נגד ישו וכו'. אז יש מקומות ששרפו את התלמוד בגלל זה. כן? שרפו, החרימו, אז זה דפוסים עתיקים שפתאום קשה מאוד למצוא אותם. לא אכפת לו, הצנזור אמרו לו, איפה שכתוב תלמוד, תמחוק. אז בסדר, כתבו לו גמרא, מה אכפת לו? כן? או למשל, כתבו, יש ביטוי כזה, כל, בגמרא כתוב, כל אדם שאין לו אישה, אינו אדם. אז בדפוסים המאוחרים כתבו, כל יהודי שאין לו אישה. למה? כי הכמרים אין להם אישה. אז לא רצו שזה יפגע בהם, כל יהודי. ובכלל זה, אז למה אני מספר לכם את זה? שליש בגמרא. כי הדבר הזה גרם לטעות חמורה. למשל, הרמב״ם מביא את המאמר הזה של הגמרא וכותב כך, שאדם צריך לעסוק שליש במקרא, שליש בהלכות, כן? הוא מפרש את המילה משנה, הלכות. למשל, לדעת הרמב״ם, אם למדת את המשנה תורה, יצאת ידי חובת לימוד משנה. כי המכוון בביטוי שליש משנה זה ההלכות, לאו דווקא ספר המשנה. ואחר כך הוא כותב, הוא שליש ילמד דבר מתוך דבר ויוציא דבר מתוך דבר, והוא הנקרא תלמוד. אז הרמב״ם ברור שאצלו המילה תלמוד אין המכוון דווקא לספר הנקרא גמרא, אלא כל דבר שיש בו הסקת מסקנות על ידי עיון נקרא תלמוד. אחר כך הוא כותב, והעניינים הנקראים פרדס, מה זה עניינים הנקראים פרדס? קבלה, לא קבלה, כי אצלו אין קבלה, אבל מעשה בראשית ומעשה מרכבה, בכלל התלמוד הם. כלומר, גם זה נקרא שליש בתלמוד. בגלל שכתוב גמרא במקום תלמוד, בדפוס, רבים חשבו שכוונת הרמב״ם היא שכדי לצאת ידי חובת מעשה בראשית ומעשה מרכבה, אפשר ללמוד גמרא בלבד. וברור שמעולם הוא לא התכוון לדבר הזה. כן? טוב, ובכלל זה, כל חלקי התורה, הנה כך אומר לך הרמח"ל, כל החלקים של התורה נחלקים תחת שלושת הלימודים האלה, שיחלק בהם זמנו, עד שיוחז בכולם, ולא יניח ידו מאחד מהם. עכשיו, מה זה שליש? שליש זה אחד לחלק לשלוש, זה אחת האפשרויות. שליש זה יכול להיות אחד משלושה. כלומר, יכול להיות שיש אדם שעיקר לימודו בתנ"ך, אבל יש לו גם משנה ותלמוד, משנה וגמרא. האם זה נקרא שליש? ודאי שזה נקרא שליש, כי שליש זה אחד משלושה, לאו דווקא שליש במובן של הזמן. כן. אך שיעור, וזה מה שאומר כאן, אך שיעור העסק שיעסוק בכל אחד מהם, ראוי שימדד לפי מה שהוא האדם, ולפי כל המקרים הקוראים אותו. וכבר דיברנו מזה במאמר בפני עצמו, עיין שם, מהו המאמר בפני עצמו? מאמר החוכמה. ששם הרמח"ל מפרט יותר לפרטי פרטים איך לחלק את הזמן וכמה להקדיש מכל דבר בכל שלב ושלב של החיים גם. כן? כלומר, לא דומה מה שאדם עושה בתחילת לימודו מאשר בהמשך לימודו וסוף לימודו וכו'. אך, אז זה אנחנו כן, לא נעסוק כאן בפרטים כיוון שאפשר לעיין שם. מתוך כך אנחנו דוהרים אל ה. אך התנאים הצריכים להתלוות לתלמוד דיניהם, היראה בתלמוד עצמו ותיקון המעשה בכל עת. זה אנטי אקדמי. כלומר, התלמוד איננו נלמד, התורה בכלל לא נלמדת בתור חוכמה או בתור תענוג אינטלקטואלי. אתה יכול, אבל זה לא תורה. אז מה זה כן? זה חוכמה. אם אדם, למשל, מקולקל במעשיו, אבל הוא בקיא מאוד בתלמוד, אז זה תורה שאני לומד אצלו או חוכמה? למדתי אצלו חוכמה. למרות שהוא אמר את אותם הדברים שראש הישיבה בישיבה אמר, בשיעור שלו. אבל זה היה מתוך יראת שמיים ותיקון המעשים, זה בלי יראת שמיים ותיקון המעשים, אז זה לא תורה, זה רק חוכמה. בסדר? יש אם כן תנאים, יש ביטוי כזה באבות דרבי נתן, שמשה כדי לקבל את התורה היה צריך להתמלא רטט וזיע. הוא היה צריך להזיע ולרעוד. ברור שהרעדה והזיעה של משה זה לא בגלל שהוא עשה תרגילי התאמנות, אלא חוויה פנימית שיש לו בנפש. הוא רועד מפני מה שהוא פוגש. הוא מזיע ממה שהוא פוגש. לא, דווקא לא. אדם, יש אנשים שלומדים, בלי כל זה. אלא, ודאי שצריך לו קצת מודעות. אם אני בכלל לא יודע לקראת מה אני הולך, אז אני לא, אין לי רטט וזיעה. אבל זה דבר שמוליד את עצמו, כן? אם אין יראה, אין חוכמה, אם אין חוכמה, אין יראה. זה הולך ביחד. כן. וזה, כן. לכן גם, מה יעשה אדם, נגיד, שלומד, אבל פתאום הוא חש ריק רוחני. פתאום לא מדבר אליו, הוא אדיש. הוא צריך להפסיק את הלימוד, לשוב אל החוויה הפנימית, ואז הוא יכול להמשיך. מה? על ידי דברי מוסר שמייסרים אותו. זה מה שמסביר הנפש החיים, שהיחס, הוא עושה שם יחס מספרי, הוא עושה חישוב, כמה יראה, כמה לימוד. ואז הוא, על פי האגדה במסכת שבת, הוא מגיע למסקנה שזה 1 ל-180. זאת אומרת, על פי קו חומתין בקור חיטין. כן? קור זה בערך 500 ליטר, וקו זה כמות מאוד קטנה. הוא עושה חשבון שיש 180 קבין בקור אחד, יוצא שמתוך 15 שעות לימוד צריך להיות 5 דקות יראה. 1 ל-180. אבל מה זה החמש דקות יראה האלה? זה לא שיש לי 15 שעות שאני לומד ויש לי 5 דקות של יראה. בכלל לא. אלא זה 5 דקות של יראה מפוזרות על פני כל ה-15 שעות. כמו שהקו חומתין מעורב בתוך החיטין. זאת אומרת שזאת חוויה שמלווה כל שלבי הלימוד שלי. עכשיו הוא מזהיר, אל תעשי יותר מזה. כי תעשי יותר מזה, הבהירות השכלית תסתלק. אבל אם יש רק שכל, זה אש. והאש שורף את הכל. כן, כן, דבר נח.
איך לפי החמש דקות האלה ב-15 שעות, איך נוצר בשביל הישיבות להיות חצי שעה ביום נוצר?
אין לזה שום קשר. אין לזה שום קשר. החצי שעה למוסר בחלק מהישיבות זה ביטול תורה ממש. למה? כי א', לא לומדים, אלא רק קוראים כדי להתרגש. ב', זה מרוכז. זה מרוכז לאותה חצי שעה. כן, ברור.
שאלה שנייה, כן. לימוד ספרי אמונה, איפה זה נכנס?
לימוד ספרי אמונה זה חלק מהלימוד. גם ספרי מוסר זה חלק מהלימוד. כן, כן, מה שאני אמרתי, היראת שמיים המפוזרת על פני 15 השעות, אין הכוונה ללימוד, אלא הכוונה לרגש. יש רגש של יראת שמיים שמלווה את האדם בשעה שהוא לומד.
ואיך מגיעים אליו?
זה אפשרי על ידי הלימוד. יש לימוד שמביא לזה, אבל על ידי שאדם למד, אז נוצרת אצלו חוויה פנימית של רגש של קדושה, רגש של הכרה שזה מן השמיים וכו', וזה מלווה אותו בזמן הלימוד. טוב, עד כאן להיום, שלום.